שירים אותי לעשות כל הכושר.
רגע הגענו.
בעיקרון, לא כל יום בימי יוני שיש הוראה.
מה זה?
לא כל יום בימי יוני
שיש הוראה. נכון, אז זה ביום יוני שיש הוראה. ביום הראשונים וביום האחרון.
וואי, זה רעיונות לרב שוקי. אל תלך להם.
אני חייב לומר, טוב,
אולי תלך לרני גרוסמן, אבל גם זה בכך כפול.
לא, איפה שכתוב הקהל, יכול להיות שכדאי לבוא, זה פשוט הפרק של אותו יום. עכשיו, כשיש לכם פרק משעמם ומרצה טוב, אז הפרק יהיה מעניין.
דווקא אם כפול על המרצה הזה,
לא, אני כפול לרני גרוסמן, זה לא ישנה לך. זה בסדר.
ודאי
מהכיתה, זה נשאיר. האמת שרציתי להעלות מתישהו את השאלה, מה עושים שנה הבאה? אני מניח שיש לכם...
לומדים ספר מעניין, מתנ"ך.
לא, חשבתי.
אוקיי.
יואו, אבל לא שווה מה משעמם.
למה קרה?
ברור לי שאלה.
למה, באמת, מאוד אחרי צודק, למה תנ"ך זה שאלה מצוינת? זו השנה שנראה בירה לאם לא מסרה.
מה?
העברת פעם על...
זה היה מבוא לתנ"ך.
כן, מבוא לתנ"ך, זה היה...
מבוא לתנ"ך זה בדרך כלל לא תנ"ך, זה נכון. אז זה מקצת שבחו, זה מכפיל את עצמו כל פעם מחדש. פשוט מדהים. קודם כל, אני, זה לא אני, זה פשוט הנושא שאני מעביר, הוא מעניין. אני יכול לומר שכל מי ששמע את השיעור הזה יצא עם הלשון בחוץ ככה שאני לא, סליחה, לא עם הלשון בחוץ. אם אני אצטט את הדוברות, זה הדוברות מה אני עושה, אז הלשון שלהם הייתה על הרצפה. אבל כאמור, זה לא אני, זה הנושא. זה היה על הרשימות הדברי הימים. שאי אפשר שלפסס אותם. אז זה ברור שזה יהיה מעניין.
היי, אבל כולכם פה בשיעור א', לא? אז לא שמעו.
אז אסור לדבר על הרשימות, סליחה.
לא, אז לא שמעו את הדברים המאלפים.
אה, בסדר. אז דברי הימים זה אחת האפשרויות השנה הבאה.
מותם של שלושה חודשים שחודשים על דברי הימים.
להזכירך זה על הרשימות לדברי הימים. כלומר, אם יהיה שם 50 איש, זה סיפור הצלחה.
אבל לא כתוב שם הרשימות לדברי הימים.
לא, יש תיר. מה זה אפשר בכל אופן? בשיעור ספציפי שלי או בכלל?
אתה לא יכול
להיכנס
לשיעור בקיצור,
אין
שום בעיה. אתה שואל אם יש מקום בכיתה? יהיה מקום בכיתה, אין ספק. אין כיתה קטנה מספיק. כאילו, זה לא... זה יהיה בסדר. אני בשנים שעברו לי עברתי דברי הימים, עברתי עזרה לחמיה, והיה פי שלוש בערך ממה שהולך להיות כנראה בשיעור הזה. אבל בסדר.
יש להם כבר הערכות שאתה אומר את זה? 40 יום לפני
הפסח. 40 יום לפני הפסח. תראה, יש כבר שיעורים שסוגרים אותם. כלומר, שיעורים שיש בהם מאות. מה? למשל, למרות שהשיעורים הכי גדולים, אז עכשיו מופיעים באינטרנט בתור שיש הקרנה. מה זה אומר? שפשוט, כשמעבירים בבית כנסת, והשיעור הוא גדול מדי, אז יש גם את האולם סמכות של יד, ככה שזה שיעור אחד, גם אולם סמכות וגם בית כנסת. אז יש הקרנה שם, שזה הרב מדען, אני גרוסמן, הם בדרך כלל זוכים לדברים כאלה, ולפעמים יש איזה שם אחד שאתה לא יודע מי הוא בכלל, אבל איכשהו הצליח. לא יודע, היה לו כותרת טובה, לא נושא טוב. בכל אופן, אז זה לגבי העניין של הימי עיון.
רגע, מי המרצים הטובים?
אני לא הולך להעלות עכשיו נושאים שמות, כאילו זה ייקח הרבה זמן. תראה, אני יכול לומר שמה שאני רשמתי אליו, וברור שאני לא הולך להיכנס לכל מה שאני רשמתי אליו, אז לא היה אפילו מרצה אחד שחזר על עצמו. אז כאילו, אני קצת מכיר, אני גם יודע למה לא להיכנס, גם יש דברים שמעניינים אותי כי הנושא מעניין אותי, בסדר, יש כל מיני סיבות, אבל איכשהו יצא, בלי שאני אתכוון לזה, שלא יצא שום מרצה כאילו שחוזר פעמיים. חוץ מיעל ציגלר שחוזר פעמיים, כי אחד בעברית ואחד באנגלית. אז זה לא נחשב, זה בעצם יעל זיגלר ויעל זיגלר. אז יש שתי מרצות שונות. גם המבטא שונה, כשהיא מדברת בעברית ממש. בכל אופן, אז אם נחזור לענייננו, אם אתם רוצים אחרי זה אני אגיד לכם על המרצים טובים לדעתי, לא יודע משהו כזה. אבל, הנושאים לשנה הבאה. קודם, אם מדברים על ספרים, אז יש כמה ספרים שאפשרי לדבר עליהם. דברי הימים, כמה ממש סיימתי ללמוד אותו פחות או יותר. מספיק בשביל להעביר לכם את התחושה שאני יודע מה אני מדבר. ועזרה לכם מהכנל. היתרון של הספרים האלה זה שמה שתשמעו ממני אתם לא תשמעו בשום מקום אחר בתבל, כי זה ספרים שמי שכבר לומד אותם בדרך כלל לומד אותם בסגנון שונה לגמרי, בטח לא ספרותי. אז להסתכל על ספרים כאלה כספרות זה, זה, זה נותן הרבה טעם טוב, בעיקר ברשימות
שיש בשניהם.
כן, יש גם ויקרא אם אתם רוצים.
אני יכול להגיד
לכם חוסמך שגורמם
יכול
להישמע, כאילו
אתה יודע
על
מה אתה מדבר?
מה זה, מה זה?
זאת אומרת,
ויקרא עדיף
שלא.
לא יודע, דווקא די נחמד.
אתה יכול
להישמע
כאילו אתה יודע על מה אתה מדבר?
לא מעבר. זה בכולם. מה, בשופטים, לא? אתם כאילו, אתם לא שמתם לב שאני מושג על מה אני מדבר? בכל מקרה. אז דברי מזרחי יהושע, מה עוד יכול להיות?
היה פעם בראשית.
בראשית היה פעם, כן. כשחשבתי שאני יודע מה אני מדבר. ישעיהו, זה מעניין. כאילו אני הולך לסיים את החלק הראשון של ישעיהו עוד מעט.
ספר שפשוט בקושי נוגעים בו.
כן, אז פרקים א' עד י"ב אני אוכל ללמד אותך.
עם עזרה ושמיעה.
אולי עד שתגיעו בשנה הבאה, אז כבר נגיע ליותר מזה.
אם
עזרה
ושמיעה לדעתי עשיתי קצת
מחגן עם זכריה. לא, בסדר, זה יהיה כולל, נכון, זה כל מיני דברים כאלה. ואפשר כל מיני דברים קטנים כאלה, כן, כמו רות.
לא צריך הרבה דברים.
לא, אפשר לתת כמה אפשרויות, אבל פשוט אני מחפש את האפשרויות שמעניינות אותי. כאילו, אני זה שצריך לסבול ולהכין את זה וללמוד את זה וזה, אתם סתם יושבים ומשחקים במחשב. אז טוב, נשאיר לכם את זה ככה.
מה, עושים הצבעה דמוקרטית שאתה תחיד בסוף? כאילו, אין זו עליך.
מה?
עושים הצבעה דמוקרטית שאתה תחיד בסוף?
זה לגבי ספרים. כן.
זה כמו בסוריה, אומרים לכם רק את המתמודדים שיזכו.
כן.
נכון.
לא, את האחרים פשוט יורים בהם לפני. אבל בכל אופן, תמיד אפשר להוסיף לרשימה הזאת גם דברים שהם לא ספרים. כלומר, למשל, משהו כללי, ניתוח ספרותי בתנ"ך. שזה בדרך כלל אומר שבכל שיעור יהיה נושא אחר, אם זה מציאת מבנה לפרק, מציאת הקבלות, איך עושים, כאילו איך מוכיחים שמשחק מילים מכוון, כל מיני דברים מהסוג הזה, ומביאים את הדוגמאות הכי יפות בתנ"ך. אז יש בזה פן אקלקטי, אבל מצד שני מעניין. כן.
זה אקלקטי.
אין שם סיכוי למשלי?
נסתם לרפא. סיכוי למשלי. החברותה שלי למשלי, שהתחלנו האמת, אנחנו לומדים בסקייפ פעם בשנה בערך, אז הוא אמור להגיע לפה, הוא עובר לכולל של הישיבה באלול. ואז אני אתחיל ללמוד את משלי ממנו. אז שנה הבאה תזכיר לי. לקראת עוד שנתיים, אולי משלי. אבל כן, זה כאילו, יש איזה פוטנציאל כלשהו, רק שאני צריך ללמוד אותו.
דניאל זה אופציה?
דניאל זה לא אופציה. זה לא... כאילו, אני יכול, אבל זה חצי מהזמן יהיה לתרגם לכם את הארמית. זה לא...
גם בזרוע ונחמיה.
מה?
גם בזרוע ונחמיה.
לא, בזרוע ונחמיה יש איזה, גם הפרקון, שניים. גג שלוש. אבל...
חמש, שש.
לא, בזרוע ונחמיה זה בעיקר רשימות, זה הבעיה. לא שאני רומז, אבל כאילו... ויש שם הרבה דברים ספרותיים ברשימות האלה, אל תדאגו, אבל כן. בקיצור, אז בואו נסגר על זה. זה או ספרות. ונראה לי שזהו. אני מניח שזה אתם לא תרצו, אבל בכל זאת אני משאיר את זה כאן כדי שתראו מה אתם מפסידים. אוקיי, אז נעשה וכך. מי רוצה את דברי הימים?
וואו.
מצוין, מי רוצה עזרא ונחמיה? מה? לא, אפשר להימנע. אני רואה שיש כבר, כן, שישה של ברכה ויהושע. עד כדי כך. הגיע היום שרוצים משהו מסוף התנ"ך על פני... יהושע. טוב, בסדר. אז זה אומר שעזרא ונחמיה?
רגע, לא הצבעת על הרביעי.
מה? לא הצבעתי על הרביעי, נכון. ספרות. אני ידעתי מה אני עושה.
אני
מצביע
גם בשביל זכריה.
מה?
שבוע פה
היום. אוקיי.
אני מצביע גם
בשביל... אולי
ספרות על יהושע. גם בשביל יהושע ובוסטני, גם בשביל יעקב ובוסטני.
הבנתי. טוב, אני אקח את הזכות וטו שלי. סתם, בקיצור, אנחנו כנראה נדבר על עזרא ונחמיה לצערנו.
מה עם ספרות באלול?
ספרות באלול, ואחרי זה להמשיך דברים אחרים? האמת, אפשר יונה באלול, ואז להמשיך בדברים אחרים.
עשינו את זה כבר.
אני יודע. ואני עושה כל שנה, כאילו. זה בעיה של מישהו שמבקש. בכל אופן, אז כנראה זה יהיה עזרא ונחמיה. מי סתם אנחנו נסיים את זה בשנה, אולי אפילו יהיה לנו מקום לעוד משהו. אבל נתחיל, נראה. כלליות, אבל טוב, האמת שחבל שלא עושים קודם דברי הימים, כי הרי סוף של דברי הימים זה ההתחלה של עזרה. זה אותם פסוקים. אז אני אעשה איזה רקע כללי כזה. אני אלמד אתכם דברי הימים בשנה הראשונה. טוב, בסדר. אז יפה, אז עכשיו שסגרנו את זה, ואנחנו הולכים שנה הבאה להמעיט את מספר המשתתפים, אז אפשר להמשיך. אז איפה היינו? מה? אה, ספר שופטים. זה חבל, כי ספר יהושע הוא כל כך נחמד. אז אנחנו בשבוע שעבר פחות או יותר סיימנו את פסל מיכה, שזה די מרשים, כלומר אנחנו עשינו אותו בערך לשני שיעורים וזהו. אני אמרתי אבל למישהו בסוף השיעור שיזכיר לי השבוע לדבר על משהו ששכחתי. אבל שכחתי מהו.
לשימון ילדים.
אה, נכון. אז יש משהו אחד ששכחתי לדבר עליו, אתם יכולים לנחש מה?
מעולה. עכשיו תגיד את זה שוב.
שמעו אותם את השגיאות שלנו.
בסדר, מי שישרוד את זה יגיע ללייק. צריך את המסירות נפש. אז או שהם ירצו להצביע גם כן. כן, זה עוד לא נסגר, קולות החיילים עדיין לא נספרו. אז הסיפור שאנחנו ראינו עד עכשיו של פסל מיכה, יש לו הקבלה לסיפור נוסף בספר בראשית, שמעון זה לוי. עכשיו שמעו את זה עוד. והסיפור, טוב, יש כמה רמזים לזה, אבל החלק הכי בולט זה זה שהם הולכים ומקים את לייש ששוקט ובוטח ומקים אותו לפי חרב. עכשיו אם נפתח שנייה בסיפור של שמעון ולוי, שזה דרך אגב סיפור הכיבוש הראשון בתנך בעצם, כי הם הלכו וכבשו את שכם. מה זה? אז אתה אומר שהם נטשו אחרי זה את שכם. אז מה הראיה לזה שהם לא נטשו אחרי זה את שכם? הרי הוא צודק, ברגע שהם מסיימים עם שכם, אז השם אומר ליעקב לך לבית אל, ואז הוא הולך לבית אל, ואחרי זה למגדל עדר, ובסוף הוא מגיע ממרי קריית הארבעי חברון, וזהו, שם הוא נשאר עד שהוא נקבר. אתה רק אומר שבסוף ייתן לו את שכם, אבל איך? אבל די ברור שהם לא נטשו את זה, כי כן, בדיוק, בפרק למד זין כשיוסף נשלח אל אחיו, אז זה בשכם, הנה אחיך רואים בשכם. למה מחברון הם הולכים לשכם?
הם לא היו בשכם, הם בדותן.
הם ראו בשכם ואז הלכו לדותן.
מה זה קשור לצפונה? הם היו בשכם,
הם צריכים לעבור.
לא, הם היו בשכם, נסעו מזה. כשהוא פוגש את האיש בשכם, הוא אומר לו נסעו מזה, כי שמעתי אומרים נלך לדותן. הם היו בשכם ואז אמרו טוב, אנחנו עכשיו נלך לדותן. זה לא שהם לא היו בשכם.
האיש לא היה בשכם.
מה? האיש לא היה בשכם. יוסף הגיע לשכם ואז הוא לא ראה את האחים איי, בוא נראה אם אפשר להכניס את מה שאתה אומר. הנה, ויבוא שכמה, בסדר?
לכירון שכם.
ברור. כן. והשלחה הוא מעמק חברון, ויבוא שכמה. אם מישהו רוצה לטעון שהם עדיין היו בשכם והם עוד לא חזרו לחברון, וזה לא מוקדם או מאוחר, אז שלח אותו מעמק חברון, והוא בא שכמה, וימצאו איש, והנה טועה בשדה. בשכם. כן, זה עכשיו ברור. אולי אפילו השדה זה השדה שקנה יעקב במאה קסיתה. אם אתם רוצים להוכיח לגמרי על מה מדובר. בכל מקרה זה לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה בעיקר העובדה שהם כבשו את שכם והם עלו עליהם ולקחו את כל השלל וקיצור, כן, קראו להם את הצורה. ויש פה למשל ביטויים שלא נמצאים בכיבוש עצמו, שנמצאים גם כן שיש הקבלה בין הסיפור שלנו לסיפור שלהם. למשל תסתכלו איך בני כאילו שכם וחמור מדברים אל אנשי עירם בפרק המדלת ובראשית, אתם לא יכולים לפתוח, אתם מכירים את הפסוקים, אז הם אומרים לאנשי עירם כך, האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ וישחרו אותה, והארץ היא נר רחבת ידיים לפניהם. את בנותם נתקח לנו לנשים, ואת בנותם ניתן להם. הדבר הזה, שכאילו, הביטוי הזה, והארץ היא נר רחבת ידיים לפניהם, זה בדיוק מה שהמרגלים אומרים גם לאנשי דן. נכון? כבואכם, תבואו אל עם בוטח, והארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם. מקום השם שם מחסור. עכשיו, יש עוד מקום מאוד דומה שנמצא בדברי הימים ברשימות. אפילו פה לא צריך לצחוק, זה פשוט כבר התרגלנו, נכון? אז בפרק ד' בדברי הימים א', יש סיפור על שמעון, ממש שבט שמעון עצמו, שאין לו מקום בנחלה שלו, אז הוא הולך למקום אחר. כן? גם בפרק ד' בדברי הימים א' קורה דבר כזה. נאמר כך, אני קורא מפסוק למדחת, מי שהחליט למסור את נפשו ולפתוח. אלה הבאים בשמות, יש רשימה של אנשים, נשיאים במשפחותם, ובית אבותיהם פרצו לרוב. והלכו למבוא גדור עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצונם, וימצאו מרעה שמן וטוב, והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלווה, גם שוקטת, כן, שוקט ובוטח, כי מין חם היושבים של לפנים, כן, לכן הם שקטים, הם חמים כאלה, הם אנשי חם הרי ידועים בתור בני חם, הם אנשים נחמדים, כנענים כאלה. ויבואו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיה ומלך יהודה, ויקו את אוהליהם ואת המעונים אשר נמצאו שם, ויחרימו עד היום הזה, וישבו תחתיהם, כי מרעה לצונם שם. כן, הפסוק הזה, כאילו, אם היינו מוצאים אותו מההקשר וקוראים אותו, אני חושב שהרבה יפי נפש היו מזדעזעים, כי זה ממש אומר, הם הלכו והחיסלו אותם והשמידו אותם והשבו תחתם, כי יש שם מרעה לצון. זה הפער בין מה שהם עשו לבין הסיבה שהם עשו את זה, מאוד לט. אז נשמע כאילו הם עושים את זה, כאילו הפסוקים מנסים להציג את זה בצורה לא כל כך חיובית. ואחרי זה, ומהם מן בני שמעון הלכו להר סעיר, אנשים 500, ופלטיה ונריה ורפיה ועוזיאל בני שבראשם, ויקו את שארית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. אז יש פה בעצם שני כיבושים של שמעון, שגם כן משתמשים בלשון דומה, הם הולכים למקום שוקט ובוטח, ומקים אותם ללא רחם, עד שהם תופסים את המקום, גם פה, גם בדן, וגם בשמעון ולוי. עכשיו, ברור שהסיפור בדברי הימים, אפשר לרמוז לסיפור של דן, כי הנה יש לנו שבט שחסר לו נחלה, אז הוא הולך וכובש. אבל העובדה שמדובר בשמעון, אומר שכנראה הביטויים האלה לא לקוחים מהסיפור של דן, אלא הסיפור של בראשית. ואז בעצם הוא נאמר בזה שכמו האבא, ככה גם השבט שיוצא ממנו, הם מתנהגים בצורה כזאת, וזה בא להציג את כל השבט באור שלילי, כי התפוח לא נפל רחוק מהעץ שכזה. אז זה היה מה שרציתי לומר על העניין הזה, ובזה אנחנו סיימנו את פסל מיכה, וכמובן אנחנו נחזור אליו עוד הרבה, כי יש בינו לבין הסיפור הבא לא מעט הקבלות. אז אנחנו בפרק י"ט, אחרי שאנחנו סיימנו עם בית האלוהים בשילו, שדיברנו על זה שבעצם זה האזכור הראשון של שילו בכלל בספר, וכמעט אחד האחרונים, אז מגיע פרק י"ט שוב אותה נוסחה שאנחנו התרגלנו אליה כבר בסיפור הקודם. ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל, ויהי איש לוי גר בירקתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. אז כל זה אמור להזכיר לנו כבר את הסיפור הקודם, נכון? יש פה איש לוי שהוא גר, כלומר הוא גר, שזה בדיוק מה שחיפש הנער הלוי בסיפור הקודם, הוא גר שם והוא הגיע מבית לחם יהודה, הוא לקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. אז כבר אנחנו מתקשרים לסיפור הקודם בלי בכלל להתאמץ. ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים 4 חודשים. גם זה סיפור שאפשר לדבר עליו מספיק, בחזל, מי שמכיר, אז הסוגיה הידועה של רבי יונתן ורבי אביתר, נראה לי, שדנים במחלוקת, מה בדיוק הדבר, הבעיה שהייתה פה? כן, האם נימה מצא לה או זבוב מצא לה? כן, ויש מחלוקת גם בראשונים, באחרונים, מה בדיוק הכוונה של שני הדברים האלה? האם הוא מצא לה נימה באותו מקום, או זבוב במרק, או שהוא מצא לה זבוב ונימה במרק? וכאילו, והשאלה פשוט, ההבדל, מה הרי ההבדל בין נימה לבין זבוב? מה יכול להיות ההבדל? כן, זה בעצם השמטה, וזה לא השמטה. בעצם השאלה פה, כן, האם זה שהיא כביכול זנתה, כשכוונת חזל לפי זה שהיא לא זנות ממש שלה, כלומר היא בגדה באמון, או לא יודע, משהו כזה, לא הכינה לו את האוכל מספיק טוב. האם זה נאמר כדי לומר שהוא לא היה בסדר? שהיא כאילו, שהוא הגזים יותר מדי בהשלכות של מה שהיא עשתה? או שבאמת היא לא הייתה בסדר? היא הכניסה שערה למרק, זה לא בסדר. אז זה שתי אפשרויות. טוב, כמובן יש גם סוגיות, כל הסוגיה הזאת המשיכה לכיוון מאוד מוזר, שפגש, אני לא זוכר את זה, המורה פגש את אליהו הנביא, ושאל אותו מה הקדוש ברוך הוא יושב ודן עכשיו? אז הוא אומר, אביתר בני כך הוא אומר, ונתן בני כך הוא אומר. כלומר, הוא דן בדיוק במחלוקת הזאת. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה ברגע זה. מכיוון שלקדוש ברוך הוא מעל הזמן, אז בעצם גם ברגע זה הוא עושה את אותו הדבר בדיוק. ונשאלת השאלה, אוקיי, אז איך הוא פוסק? אז הוא שואל אותו, נו, מה הוא אומר? אז אליהו הנביא עונה לו, מה? אלו ואלו, מה? דברי אלוהים חיים. כן, גם זה וגם זה. איך זה מסתדר? תחליטו, או זה או זה. אם זה הסיבה שהיא זנתה והלכה, אז זה, ואם זה, אז זה. איך זה יכול לשניהם? מה זה?
שני הצדדים קצת
אשמים. אז אם הולכים לכיוון של מה שאני פירשתי, את המחלוקת ביניהם, אפשר לסדר אותם ככה, כששני הצדדים קצת אשמים. אבל מה שחזל אומרים שם בגמרא עצמה, זה זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. ושוב חוזרת השאלה, אז רגע, אם על זה הוא הקפיד, אז זה מה שהיה, והקודם לא רלוונטי. אז מה זה משנה? אז כנראה שמדובר על, על כאילו כמו שאתה הצגת את הדברים, שכאילו מי, השאלה מי השם, כן? זה שהקפיד או לא הקפיד, אם זה הכל הלוי רק בשאלה אם הוא הקפיד או לא הקפיד, אז באמת כאילו זה לא משנה, הוא הקפיד רק על האחרון, אז לא אכפת לי מהראשון. אם השאלה היא מי השם, אז פה אנחנו כבר נכנסים יותר ל, ל, כאילו, לשתי אפשרויות, שתי הסתכלויות שונות על אותה המציאות. היה זבוב והייתה נימה, אבל השאלה היא מי השם פה. האם זה שהיא זנתה, זה בזה שהיא לא דאגה לזבוב שנכנס, או שזה שהיא זנתה, זה זה שהוא הקפיד. וכל... קיצור, כל זה, אבל לא באמת, אני לא נכנסתי לסוגיה הזאת בשביל חזל, אלא בשביל לומר שכבר בחזל אנחנו רואים בדיוק את השאלה הזאת, מי השם. כי כל הפרק הזה, עד סוף הפרק בעצם, אנחנו הולכים לשאול את השאלה, מי הטובים ומי הרעים. או הטוב, הרע, ופילגש בגיבה. אז, מה? היא לא זה ולא זה? היא מה?
יש דיסית.
זימן שאלה, פילגש בגבעה?
כן,
אני לא יכול
לדעת
לא טוב ולא
מחר. כן, למרות שפילגש בגבעה זה אומר שכשהיא הייתה בגבעה היא הייתה בסתר, אבל במקום אחר אחת. בכל מקרה, אנחנו מתחילים בבתיזנה עליו פילגשו. אנחנו לא יודעים מה זה בתיזנה עליו פילגשו, ואפשר לומר שזה דנות ממש, אבל זה קצת קשה, כי אז למה הוא מחרקר אחריה והולך להביא אותה ולוקח אותה גם באמת, למרות שזה מסביר למה אחרי זה הוא מוציא אותה לקהל הזוהם, אבל זה סיפור אחר. היא בסך הכל פילגש, ולכן מותר לה לזנות. אוקיי, בסדר. בכל מקרה אפשר אבל להבין מה ההקשר, שפשוט ותזנה עליו פילגשו שווה ותלך מאיתו אל בית אביה. כלומר זה פשוט כלל, לא כלל ופרט, אלא בעצם תיאור יותר מפורט ומדויק של מה בדיוק הזנות שהיא עשתה. היא זנתה מעליו, כלומר שרה מעליו, והלכה אל בית אביה, עזבה אותו בקיצור, ברכה מהבית.
למה כתוב ימים ארבעה?
מה זה ימים ארבעה חודשים? קודם כל, מה זה אומר טכנית? כמה זמן?
שנה
ארבע. אז יכול להיות שבאמת ימים... כן, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי עוד מעט אנחנו נראה שיש... היה מישהו בתנך ששרת שנה וארבע?
דוד.
כן, אבל... כן, דוד, ששרת את אחיש מלך גת. אז כן, אז מתי, כמה זמן הוא היה בשדה פלישתים? ימים וארבעה חודשים. אז שם אי אפשר לומר שזה ימים, כמה ימים, ארבעה חודשים, אלא זה ימים ופלוס ארבעה חודשים.
מה זה ימים שנה?
אז כשזה ככה, אז מה זה ימים? כנראה שנה. כן. כמו ימים תהיה גאולתו, שמה זה ימים תהיה גאולתו? כמה ימים תהיה גאולתו? זה חייב להיות משהו שהוא מוגדר בגאולה ביובל.
עם הארון.
מה זה?
עם החניה במדבר.
ימים או עשור? מה?
כן. שזה או שבוע או חודש או ימים.
אה, כן.
כאילו, או יום, שבוע, חודש.
כן, כן. אז בכל מקרה הדבר הזה יש בכמה מקומות התלבטות האם הימים הזה זה שנה או לא, כן? או תשב הנערה עמנו ימים או עשור ואחר תלך, זה אצל רבקה. כן, עכשיו ימים או עשור, אפשר לומר שזה כמה ימים או עשר ימים, אבל הרבה מפרשים אומרים שלא, זה שנה או עשר. כלומר עשור, עשור, חכה שנייה איזה עשר שנים ואז תיקח אותה, או עשרה חודשים. אבל אם אתה אומר שימים זה כבר שנה, אז אתה לא יכול לומר ימים או עשרה חודשים.
או שנה או...
אתה אומר, זה בכיוון ההפוך. אולי, בסדר. בכל מקרה, יכול להיות שימים זה שנה. אם זה ככה, אז פה באמת כבר שנה וארבעה חודשים היא הלכה מאיתו, ורק אחרי זה הוא נזכר, טוב, בוא נלך להביא אותה. מה פשר העניין? אז כנראה שמדובר פה על ארבעה חודשים וזהו. וזה לכן גם לא נאמר פה כמו שנאמר אצל דוד, ימים וארבעה חודשים, רק ימים ארבעה חודשים. אבל בכל זאת נאמר ימים ארבעה חודשים כדי להשוות אולי לדוד. זה אפשרי. אם מישהו רוצה ללך לכיוון הזה, להשוות לדוד, והעובדה שהיא הולכת לבית לחם, אולי יכול לרמוז לדוד. אבל בכל אופן, כאן בסיפור שלנו, היא הייתה ימים ארבעה חודשים בלבד, ארבעה חודשים שהיא יושבת בבית אביה, ואז קם בעלה להביא אותה. מה שאנחנו מרוויחים מזה שמדובר בארבעה חודשים, זה שכמו שתחילת הסיפור התחילה בזה שהיא ברכה, וברכה מבעלה, והלכה לשבת ארבעה חודשים אצל בית אביה, אז בסוף הסיפור, כן, סוף 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 הסיפור, אחרי שהסיפור שלה גורם למלחמת אחים, ואחרי שמלחמת אחים גורמת להפסדים, ואחרי זה ההפסדים מנצחים את בני בנימין, אז 690 בני בנימין נשים המדבר אל סלע הרימון, וישבו בסלע הרימון ארבעה חודשים. אז גם שם בורחים מאלה שרוצים להרוג אותם במקרה הזה, ויושבים שם ארבעה חודשים, אז אולי יש פה איזשהו קשר. אז בכל אופן, אנחנו בפסוק ג', אישה הולך להביא אותה. ויקום אישה, וילך אחריה לדבר על ליבה. כן, לדבר על ליבה לא עושים למישהי שזנתה, זה כאילו לבוא לתפוס את האוזן ולקחת אותה. כן, אנחנו לא מדברים על ימינו שכאילו צריך עם עורך דין לבוא ולקחת אותה. אלא היא זנתה, אז היא זנתה. מזה שהוא רוצה לדבר על ליבה, זה כביכול אומר... שהוא מרגיש שהוא בעצם לא היה בסדר. לדבר על ליבה להשיבה, שימו לב לכתיב ולהשיבו, כן? ונערו אמו וצמד חמורים. שנדע, חשוב לדעת כמה אנשים באו איתו, נער וצמד חמורים, שזה יכול להזכיר לכם את מה? אברהם אבינו בעקדת יצחק. מה? בסדר, חכה, בסוף אנחנו נראה שכתוב כשהוא מגיע הביתה בסוף שהוא חוזר איתה ויקח את המאכלת ויחזק בפי לגשו ונתחיל על עצמם, כאילו...
אתה אומר ששם זה היה שני נערים וחמור אחד,
ופה
זה נער אחד
ושני חמור. בסדר, כן. אבל כמו שכבר חזל אמרו, גם הנערים וגם החמורים זה אותו דבר. כן? הרי מה אומרים כאילו, שבו לכם פה עם החמור? כן, זה טעות ידועה. עם הדומה לחמור, עם הדומה לחמור. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. כן, כולם קוראים עם הדומה לחמור. איזה עם יש פה? כן? אין לי מושג למה הטעות הזאת. יש לי מושג למה הטעות הזאת, ובכל זאת זה טעות. אתם יכולים להבין לבד למה זה יותר רגעני שזה עם הדומה לחמור. שבו לכם פה עם הדומה לחמור, לא עם החמור ממש, עם ישמעאל. כן, זה מה שהם אומרים הרי, שזה ישמעאל.
אברהם קרא לבן שלו.
מה?
אברהם קרא לבן שלו.
הוא גרש אותו, הוא בכלל לא אמור להיות שם.
ישמעאל הוא לא אחד מהנערים?
מה?
ישמעאל הוא לא אחד מהנערים?
זה מה שהוא אומר, כאילו, שבו לכם פעם חמור זה עם ישמעאל, זה מה שמדרש אומר, כאילו.
שתי סערים, שתיים.
נכון.
נו, אז תגיד לאחד מהם, תשאר פה עם
ה... אני לא מבין, אתה מקשה עליי על חזל. המדרש הזה הוא לא פשט. החמור היה חמור אמיתי. מה?
לכל אחד הוא אמר שהשני הוא החמור.
אהה, כן. קיצור, בעצם אמר, היה פה רק שני נערים בלי חמור, הם לקחו אותו כדי ללכת לזה, כן? מישהו צריך לסחוב את ה... בכל אופן, זה לגבי הסיפור שמה, כבר כאן אנחנו רואים איזה רמזים לאברהם אבינו. בסדר? ויקום אישה וילך אחריה לדבר ליבה לישיבה ונערו אמו וצמד חמורים. ותביאהו בית אביה ויראהו אבי הנערה וישמח לקראתו. כן, זה נשמע מאוד מסביר פנים. כן, מתחילת הסיפור היה נשמע שהוא הולך להיות פה כסח, ולא. וישמח לקראתו ויחזק בו חותנו אבי הנערה. כן, אם לא היה את הפסוק קודם היינו יכולים לחשוב עכשיו שכאילו מה הוא הולך לעשות לו. לא, ויחזק בו חותנו אבי הנערה וישב איתו שלושת ימים ויאכלו וישתו וילינו שם. כן, זה גם יכול להזכיר לנו קצת את הסיפורים שמה של אבויה של בראשית, אברהם, אליעזר, לא אליעזר, העבד, ואולי אפילו לוט. כן, אפשר לך לוט? אני לא מפרד. הוא לא שומע אותי. בכל מקרה, ויחזק בחותנו אבי הנערה ויש איתו שלושת ימים, ויאכלו וישתו וילינו שם. כל הפרק הזה הולך לעקוב אחרי האכילה ושתייה ולינה. כן, זה חוזר הרבה. והיא ביום הרביעי, כן, דיברנו כבר על זה שיש מבנה של שלושה וארבעה, אז עכשיו ביום הרביעי כבר יש שינוי, שלושה ימים יושבים, ביום הרביעי, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, ויום הרביעי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם ואחר תלכו.
למה זה עובר מרבים ליחיד
לרבים? איפה? וישכימו ויקום? כן, זה, אין לי איך להסביר את זה, כלומר, העובדה היא שבכל הפרק זה הולך להיות ככה. גם זה הולך, יש פה כמה דברים כאלה, גם כל פעם שמתארים מי הולך זה מישהו אחר שהולך, כמו שתיארו מקודם שהוא בא עם נערו וצמד חמורים, אז אנחנו נראה אחרי זה שלפעמים הוא הולך עם אשתו, עם פילג שוב, ואחרי זה לא, הוא והנער, אנשים נעלמים וחוזרים וזה לא ממש ברור מה קורה כאן, אין לי עדיין איך להסביר את זה, אבל בפועל זה קורה, זה קיים, צריך, כן, אתה צודק שצריך לעמוד על העניין. בכל אופן, אפשר לנסות להסביר את העניין הזה בזה שכולם השקיעו בבוקר, אבל הוא זה שמחליט אם הולכים או לא. ויקום ללכת. ויום הרבי הנערה לחתנוס, עד לבך פת לחם, אתה תסעד פת לחם ואחר תלכו. כלומר, כדי שהם ילכו, אז צריך קודם כל לדאוג לו.
זה משנה שפה היא נערה
ובתחילה הייתה אישה? אלא אם כן היא חזרה בזמן, אז כנראה שזה פשוט אומר... כן, שוב, וזה לא נראה לי יאמר על מישהי שהייתה כבר נשואה וחזרה. או פילגש וחזרה.
זה... בחייבים.
מה? כאילו היא התנערה מחזש, כאילו זה להתנער. בקיצור... כינוריה, זה לא הופך אותה לנערה, אבל... כן, זה יש כאילו... זה. בכל אופן, אבל בסדר, היא נערה, אין שום בעיה עם זה שהיא נערה. אני גם לא חושב שבתנך נערה זה אומר מה שבחזל אומר. שנערה זה עד גיל 12 וזה לא עובד ככה. כן, אני התלבטתי אם להדקדק בזה, אבל הנחתי שזה לא יפריע לאף אחד. כנראה שאני התבדתי. בכל מקרה, הסעד לבך פת לחם, שימו לב לעניין של הסעד לבך, כי עוד מעט יהיה לו איזה משמעות. אני לא מדבר על הסוגיות בברכות פרק שישי, אני מדבר על פה, ספציפית. וישבו, ויאכלו שניהם יחדיו. ויאכלו שניהם יחדיו. משהו מצחיק אחרי? אה, זה מזכיר לך משהו? הבנתי. זה כמובן מזכיר, והלכו שניהם יחדיו. כן, זה אפילו אותם אותיות. אם אנחנו לא שומעים את האלף, אנחנו לא שומעים את האלף. והלכו שניהם יחדיו, וישתו. ויאמר אבי הנערה אל האיש, הועל נבלין, ויתב ליבך. אחרי שהוא הציע לו להישאר לאכול, עכשיו הוא מציע לו להישאר לישון. אמרנו, אכילה, שתייה ולינה.
רגע,
ויאכלו
שניהם יחדיו, זה הוא ואשתו, הוא
ואחותן. ויאכלו שניהם זה הוא ואחותן, ודאי. זה כאילו, זה שניהם יחדיו. כן. בכל מקרה, אוהל נבלין ויתב ליבך. מה זה ויתב ליבך? אז אתה אומר, ויתב ליבך זה לישון, אבל. לא, לא, בסדר, אני אומר, אבל שימו לב שלסעוד ליבך זה לאכול, ויתב ליבך זה להשתקר, אתה אומר. כלומר, אתה צריך לישון, אז תשתקר כזה חזק, ואז תיפול ככה למיטה. לא, כנראה ויתב ליבך זה לישון.
מה זה לוז הזה? הוא קם בבוקר, אוכל, שותה והולך לישון?
נכון. לקח לי הרבה זמן לאכול, זה להכין ארוחה, שולח לשדה וטוחן תחיתים, זה הרבה הרבה זמן לקח. אבל אתה צודק שזה באמת מוזר מאוד. כאילו זה מה שהם עושים כל היום בבית לחם.
ועשו זה שלושה ימים.
מה?
ועשו זה גם שלושה ימים.
כמו שאמרתי, זה בית לחם. דרך אגב, לא אמרנו את זה, אבל פסוק ב', שמתם לב להקבלה. כאילו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה. יכול, אביה, הבית של אביה הוא הבית של הלחם של יהודה. דרך אגב, אותו משחק יש בדיוק במגילת רות. כן, אנחנו נגיד את זה עוד מעט, כי זה קצת ארוך. בכל מקרה, בית לחם נתפס כבית לחם. זה מקום שיש בו לחם, והכל מצוין, והכל טוב. אז, ואני אומר שזה נמצא גם ברות, ושנגיע לשם, פשוט כי גם יש פה הקבלות לרות. זה לא מקרי, שיש לנו שלושה סיפורים כאלה על תקופת השופטים, פסל מיכה, פדאיש בגבעה ורות, ושלושתם נפתחים בהצגה של איש, שהולך מבית לחם יהודה, וכו'. נדעי?
או.
אל. תראה, אבל פה השאלה איפה אתה מתחיל את הסיפור. הוא בהתחלה לקח אישה פלגש מבית לחם יהודה, והולך מבית לחם יהודה. ואז הוא חזר. אבל זה מתחיל בבית שלו. היא זנתה והלכה, ואז הוא הולך לשם. והיה קום האיש ללכת. הוא לא רוצה להישאר ביום הרביעי, ויפצר בו חותנו, וישוב, וילן שם. וישוב נשמע שהוא כבר התחיל ללכת, נכון? ולא, הוא השיב אותו והוא לן שם. גם זה יכול להזכיר לנו משהו מבראשית. ויפצר בו חותנו.
רק זה, יש פה מלא.
מלא. לא, אבל אני מדבר על ביטויים מאוד חריגים, כלומר שיש רק פה ושם או דברים מסוים. ויפצר בו חותנו, לא מזכיר לכם איזה משהו?
לבן.
מה? איפה לבן? יש משהו יותר פשוט, כי אנחנו מדברים בדיוק על סיפור דומה. בפרק י' ח', סליחה, לא בפרק י' ח', בפרק י' ת', כן, זה כדאי שתפתחו ותאפילו תשאירו שם איזה סימן. כי אנחנו הולכים לחזור לשם מן הסתם, כי זה הסיפור שפשוט לקח מי שכתב את הסיפור של פלש בגבעה ושינה את השמות ואז הפך את סיפור פלש בגבעה למה שאנחנו מכירים. בכל מקרה, פרק י"ט מתחיל בזה שהמלאכים, שני המלאכים באים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה, ויאמר, הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם. תזכרו את הביטוי הזה. והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. ויפצר בם מאוד, ויסורו אליו ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה, ויוכלו. אז עד לפה התיאור של הכנסת האורחים שלו.
מצות,
ודאי שבניגוד ללחם. כי כאילו, בניגוד לאברהם, שאמר, שבו פה תחת העץ, אנחנו נתחיל להכין. ואז הוא יכול להתחיל להכין לחם, לושי והסיוגות. וגם זה דרך אגב בסוף לא הגיע. כן, משהו קרה שם, ללחם הוא נעלם. אבל הוא עכשיו בערב פוגש את האנשים האלה, בואו מהר אליי, תלינו. הם צריכים להכין משהו מהר, אז מכינים מצות. זה לא לוקח זמן, לטפוח וזה. אז לוקח את הבצק, שם וסגרנו את העניין. אבל התשובה האמיתית כמובן, למה הוא אפה מצות? כמו שרשי אומר. פסח היה, נכון? שזה אומר... מה? זה מה שזה אומר. כלומר, ביציאת מצרים שהיה פסח, זה גם אומר? זה קצת יותר מדי נפדה. למרות שיש מדרש גם כזה, כן? שבאותו לילה הוא לקח אותם, הם עשו פסח בירושלים, הקדוש ברוך הוא, כן, והחזיר אותם למצרים להוציא אותם. כן, שזה פשוטו של מקרה. אז הסיפור כולו בפרק י"ט בבראשית הוא פסח. כלומר, יש פה הרבה הקבלות גם לפסח. ללוט קורה אותו הדבר. הוא נמצא בבית, ואסור לו לצאת מפתח ביתו. כשהוא יוצא, אז אתם יודעים מה קורה. ועד בוקר, דרך אגב, בבוקר הם יוצאים. יש עוד הרבה הקבלות, והתמהמה, ולא יכלו להתמהמה. כן, שורש מהמה, אין לו יותר מדי הופעות בתנ"ך. אז זה שהם לא יכלו להתמאמה שם ופה והתמאמה, ו כאילו אפשר לעבור פה עוד הרבה, אבל דוגמה אחת כאילו ממש בולטת זה והשם ימטיר על סדום ועמורה גופרית ואש מי את השם מן השמיים, שזה ממש מזכיר את הברד, וגם העובדה שהוא הולך לחסל פה את כולם כמו במכת בכורות, ושנייה לפני זה איזה מכה הוא נותן להם, הוא מכה אותם בסנוורים, כלומר חושך. יש עוד כמה דוגמאות, אבל בסופו של דבר זה מספיק בשביל לומר משהו שלא רלוונטי לנו. מה שכן רלוונטי זה שוב הסיפור של הכנסת אורחים, שכמובן אני לא המשכתי, אבל מיד כתוב תרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום נסע בו לבית, כמובן אתם יודעים שזה ההמשך שלנו גם, אבל עוד חזון למועד.
איך זה קשור לחותנו?
איך זה קשור לחותנו? מה?
וישוב
היה להם שם, לא, ויפצר, ויפצר בהם, כן, ויפצר בהם מאוד, ויפצר בהם מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם אשתי. אז ויפצר. גם אחרי זה, גם כשכבר באים אליו כל אנשי סדום, אז כתוב ויפצרו ואיש בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. כלומר, השורש הזה מופיע עוד פעם שם. ויגשו מאוד יפה, עם הידיים. אוקיי, סיימנו את היום הרביעי. וכמובן אמרנו שיש מבנה של 3 ו-4, אז פה זה כבר 4 ו-5, כי יש את היום החמישי. ביום החמישי ויקום וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה סעדנה לבבך והתמהמהו, שזה דרך אגב שורש מאוד נדיר בתנ"ך, עד נטות היום ויאכלו שניהם. אז יש לנו פה עוד פעם הקבלה לילות, אבל מלבד זה הסעדנה לבבך כנראה אומר שוב לאכול, אבל הוא כבר ממש מפציר בו, זה לא סעד לבך, אלא סעד נא לבבך. הוא גם מכפיל את הבית של לבבך, כדי שיהיה ככה יותר פיוטי. כן. ויוכלו שניהם, ויקום האיש ללכת, והפעם זה הוא ופילגשו ונערו. ויאמר לו חותנו, אבי הנערה, הנה נער עפה היום לערוב. לינונה, הנה חנת היום. לין פה, ויטב לבבך. כמובן, ויטב לבבך זה לישון, כן? אז אתם רואים שזה עקבי. אני מזכיר לכם את זה פשוט כי בהמשך אנחנו הולכים לשאול את עצמנו מה בדיוק קורה שם. ויטב לבבך, וישכמתם מחר לדרככם והלכתה לאוהליך, שזה מה שאמרתי מקודם שתזכרו בלוט, וישכמתם והלכתם לדרככם. וישכמתם מחר לדרככם והלכתה לאוהליך.
זה קשור לזה כתובי על
תאי הרפן? כי?
זה קשור לאוהל, לא?
לאו דווקא. לא. זה נכון שיש באוהל מועד ירקתי, כאילו, ירקתי המשכן, ימה. אבל גם יש ירקתי הספינה. ירקתיים זה כנראה החלק האחורי. איפה שהירחיים של בהמה. כאילו, כן.
מה נסגר עם החותן הזה?
מה נסגר עם החותן הזה? הוא מאוד מכניס אורחים. הוא מאוד 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 מנומס. בקיצור, אתה שואל שאלה טובה, למה בעצם מתארים לנו את ההכנסת אורחים הכל כך נחמדה הזאת?
זה ממש
כאילו
שלושה ימים שלושה ימים צריכים תיאור,
נכון?
הוא הביא כך תיאור, לא חושב
כן,
הוא רק לא רוצה שהם יעזבו.
כן, עכשיו זה הנתונים, הוא לא רוצה שהם יעזבו ומדגישים לנו את זה, והוא מאוד מאוד רוצה ללכת, אבל הוא מאוד מהר נשבר, גם צריכים למרוח אותו עד שבסוף הוא יוצא. מתי? עכשיו. ולא אהבה האיש ללון ויצא בזמן הכי לא טוב שיש, כן? שהוא לא טוב בלי קשר לזה שבסוף גם ינסו את הבית אשתו ויתמות. הוא לא טוב כי יוצאים בערב ואתה צריך להתעקע בדרך, יש כאילו עוד שנייה כבר שקיעה. נכון, אבל אז הוא היה רעב. אז בכל אופן יש פה איזשהו משהו מוזר. אנחנו עוד נדון בשאלה של כל אחד מה האינטרסים שלו, האם בכלל לכל אחד יש אג'נדה, למה האיש הזה רוצה כל כך להכניס אורחים. יש כאלה שיגידו בצורה נביאית, ולדעתי אני בצד שלהם, שכאילו הוא רוצה להכניס אורחים, בן אדם טוב ורוצים להדגיש לנו את זה. מה?
שלא להתפרם לבש פה.
אז זה כבר קצת יותר אינטרסי, כזה, אתה יודע, אינטרסנטי, שכאילו הוא לא באמת רוצה להכניס את הבן אדם הזה, רק פשוט הוא יודע שכל הזה שהוא מחזיק אותו וככה בולע את הצפרדע, אז לפחות הבת שלו נשארת כאן ולא צריכה לחזור אליו, שהיא הרי סובלת שם, היא עובדה, היא ברחה ממנו. אז יכול להיות שזה העניין, זה עוד אינטרסנטי, אבל עוד מוציא אותו טוב. כן, יש גם קריאות יותר נוראות, אבל בכל אופן נגיע לזה, כן.
זה בכוונה כאילו ההדגשה בין הבית לחם,
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי ברות אנחנו נראה עוד מעט שיש גם כן הקבלה בין בית, אבל לא לאוהל אלא למשהו אחר. בכל מקרה, האוהל פה הוא משהו שחוזר, כאילו זה לא רק כאן, זה גם בסיפור של המלחמה, כן? ואם אתה רוצה ממש כאילו תסתכל לפסוק האחרון של הסיפור, כן? סוף הספר,
יש המשכן.
סליחה, לא בסוף הספר, לפני זה, כשהם אומרים שהם לא הולכים עכשיו לחזור לבתים, אלא הם צריכים להילחם בבנימין, אז כתוב, ויקום כל העם כאיש אחד למור, לא נלך איש לאוהלו, ולא נסור איש לביתו. אז יש פה איזו תקבולת מסוימת, זה לא חייב להיות סותר. זה, זה... מה? כן, אז א' או אל... בית זה בית. לא, כאילו, א' או אל זה לא חייב להיות... משהו, משהו כאילו, כמו שאתם תארים את זה, אוהל כזה, שהם מקום הרעי כזה, יכול להיות שיש לו בית, למשל, אוהל מועד שמשכינו בשילו, חזל אומרים שהוא היה אבנים, אבל פשוט השאירו את היריעות של האוהל כמו מהמשכן. כן? אז זה היה בית. ולכן לשילו אפשר לקרוא בית השם בשילו, שעוד מעט אנחנו נראה אותו, ואפשר לקרוא גם, כאילו, לקרוא לו גם אוהל. כן? כמו בפרק ב' בשמואל, שהוא בטוח קורא אחרי זה, אבל קוראים לזה עדיין אוהל מועד. ועל אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. למרות שאני קצת עושה לכם פה עוול ומסובב אתכם, בגלל שאני אישית חושב שסיפור אוהל מועד שם הוא לא כי אפשר לקרוא לשילו אוהל, אלא בגלל שיש שם רמז למראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד שמופיע בשמות. אבל זה שוב מאמרים מוסגרים, אנחנו כבר מתחילים להיפתח יותר מדי. בינתיים אנחנו סיימנו את החלק הזה שאתה לא מבין אפילו למה הוא נמצא פה, ובינתיים אני גם לא מבין, ונשאלת השאלה מה בדיוק הסיפור של הכנסת אורחים היפה הזאת. אבל לאור המבנה של הסיפור אני חושב שיהיה איזו תשובה אפשר לומר רגיונית.
אני אקבלה לאברהם
תוכן חיובי, נכון? זה אני חושב, כמו שאמרתי, אני בצד של הנאיבים, אלה שחושבים שהוא בן אדם טוב בסך הכל. אני חושב שרמז לכך שהוא בן אדם טוב נעוץ בעובדה שהוא גר בבית לחם. ואמרנו כבר שבכל סיפור בתקופת השופטים, בית לחם זה שיא הטוב בעולם. זה כזה, לא יודע מה, עיר הברקת.
משהו... מה?
אמרנו את זה? לא, לא, אמרנו בשבוע שעבר, שכל פעם שיוצאים מבית לחם, הכל נדפק. כן, האיש הלוי יוצא מבית לחם ומגיע לבית מיכה, ומשם הכל מדרדר. ואחרי זה האיש הזה שברגע שהוא יוצא מבית לחם הוא מגיע לגבעה. דרך אגב, לא לפני שהוא מוותר על להגיע לירושלים. כן, אנחנו נראה את זה. וכמובן בסיפור רות, שיוצאים מבית לחם, ככה מתחיל הסיפור. הם הולכים מבית לחם יהודה ומתים כולם. פחות או יותר, זה בשני פסוקים ככה. וימות. אז זה כנראה העניין. וכמובן שכל הדברים האלה רומזים למי שיוצא בסוף מבית לחם, לא במובן של לצאת מבית לחם, למי שגר בבית לחם, מי שבסוף יצא נצר למשפחה מבית לחם, שזה דוד. והכל מוביל אליו. טוב, אז זה היה הסיפור של הכנסת אורחים, יש לו מבנה מאוד ברור, הוא רוצה להשאיר אותם במשך 5 ימים, ובסוף הוא לא מצליח, והוא הולך. ולא הבא איש ללון, ויעקב וילך ויבוא, עד נוכח יבוסו ירושלים. כן, עד שהוא נמצא מול יבוס ירושלים. דרך אגב, מי שטוען שסיפור עקדת יצחק היה בירושלים, אז זה ממש כאילו להתחיל ללכת לכיוון, וכאילו ביום השלישי רואה את המקום הרחוק. זה ממש התחושה, שהוא מגיע ועומד מול ירושלים, אבל כל זה לא נכון, כי הרי עקדת יצחק לא הייתה בירושלים. אבל זה כבר סיפור אחר. מה? זה הייתה בהר סיני, זה ש... תקרא, יש איזה מישהו שכתב איזה מאמר פעם בדף קשר, שמאוד אהבתי.
יש מישהו שכתב ספר שלהם שאחד מהפרקים בו על הכתב, ושם הוא אומר שזה כן
היה במשלה. מה? מה, אני גוסמן?
כן.
הוא כותב דווקא שיש אפשרות סבירה שזה...
אפשרות, אז הוא דוחל אותה.
הוא דוחל אותה? טוב. בכל אופן, אבל בהערת שוליים שם הוא מזכיר את המקור שלו. שאני חושב שאפשר לסמוך עליו. בכל מקרה, אז מגיעים עד נוכח יבוס ירושלים, ואימו, דרך אגב אם אתם לא יודעים, צמד חמורים חבושים ופילגשו אימו. והנער...
חמורים?
נער. והנער לא. מה? לא, איתו יש צמד חמורים חבושים. וגם פילגשו איתו. זה בערך העניין. הם עם יבוס, והיום רד מאוד. ויאמר הנער אל אדוניו... כן, הנער פתאום, פוף, חזר לנו לחיים. אלא אם כן שנגיד שצמד חמורים חבושים, הם חבושים באנשים. אז כאילו, אחד שלו ואחד של הנער, זה גם יכול להיות.
אז אפילו יש
לך ברגע? ברור. מה השאלה פה בכלל? איך יהיה לך בהלוך?
עם חמורים?
ואת הלכת ככה, תחזרי ככה. נכון. אבל הוא קשר אותה והכל בסדר. אתה יודע איך זה הולך פה. חבש אותה. בכל מקרה, אני חושב, כן, אנחנו קצת צוחקים וזה, כאילו איזו מציאות מוזרה, אבל אנחנו יודעים איך זה הולך להיגמר. זה המציאות. כן. אז בסדר, אז הנער אומר אל אדוניו, לכאן נעבל נסורה אל עיר היבוסי הזאת ונרין בה. כן? אנחנו הרי אוהבים ללון, זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום. אז בואו נלין פה, זה מקום טוב, עיר היבוסי הזאת. שבסוף תיבחר להיות עיר הקודש. אבל הוא אומר לא, ואומר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל הנה. ועברנו עד גבעה. נכון, זה ברור שזה האירוניה, כלומר, מה, אנחנו הולך לעיר נוכרי? בוא נלך לשם, שם איך נעשה חיים. ויאמר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות, ולנו בגבעה או ברמה, כנראה איפה שנגיע בדיוק יהיה חושך.
אולי לשמואל?
אולי, יכול להיות. אנחנו ממש עוברים פה על כל הערים של זה, בית לחם של דוד, והגבעה של שאול, והרמה של שמואל. כאילו, זה ממש...
מסתייג כל כך מהגבעה.
מסתייג מהגבעה?
כי... האיש אומר לו, בוא נלך
שם
מגבעה. אז
הנער
לו, תשמע, איפה שנגיע, או גבעה או רמה.
לא, ויאמר לנערו. הוא אומר בהתחלה, נלך לגבעה, והוא אומר פעמיים, כן. ויאמר לנערו, כנראה הנער, כאילו, בין שתי אמירות, הנער עמד כזה וכזה. טוב, בסדר, אז בגבעה או ברמה, איפה שנספיק. כן, ולנו בגבעה או ברמה. ויעברו וילכו. עברו את מה? את יבוס. הם עמדו מול יבוס והחליטו שהם עוברים אותה. ועברו והלכו, ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין. עכשיו אני חושב שכבר, אם אתם זוכרים, זה פסוק מאוד משמעותי בגלל הקטע של ותבוא להם השמש. נכון? אתם זוכרים שהסגירת מעגל הזו שמתחיל בעליית השמש, בשירת דבורה, ובסוף נגמר, ותבוא להם השמש. אבל עכשיו אני רוצה להתמקד באיפה ותבוא להם השמש. הפסוק אומר, ותבוא להם השמש, ואפשר כמעט לקרוא פה להם, לעם ישראל בתקופת השופטים, אצל הגבעה אשר לבנימין. שמה באה להם השמש. שאפשר לקרוא את זה כבר בפסוק, את הפסוק בצורה הרבה הרבה יותר מרחיבה ממה שהיא אומרת במפורש מילולית, ולומר, פה באה להם השמש, פה השמש שקעה. וכל מה שיקרה עם פילגש בגבעה עכשיו זה בלילה. ולילה גם מטאפורי וגם אמיתי. אוקיי. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה. כן, הם רוצים ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. זה כבר מעניין, כי אם אנחנו אומרים שיש פה הקבלה לסיפור של סדום, שם הרי לפני שנייה קראנו, שהוא אומר להם בואו וזה, והשכמתם והלכתם את דרככם, והם אמרו לא, כי ברחוב נלין. הם מתעקשים ללון ברחוב. עכשיו זה כבר הפוך. אף אחד לא יבוא ויתעקש איתם שלא ילונו ברחוב, הם נלנים ברחוב כי אף אחד לא רוצה לקחת. אחמן היצלן, איך אתה מדבר? אבל אולי זה יכול להיות שזה יותר גרוע מסדום. לכו תדעו. הרמב"ן למשל, טוב, אנחנו נגיע לרמב"ן אחר כך. כן. והנה איש זקן בא מן מעשה ומן השדה בערב. אני יכול להזכיר לכם איזה מישהו. כן. והנה בועז בא מבית לחם. נכון? אולי. אולי מפה חזל לקחו שהוא היה זקן. יש את המדרש הזה שהוא היה זקן מאוד. כן. מה זה? שעשיו בא נער המוסה. כי מפה למה? מן השדה והוא עייף. אוקיי. זאת אומרת, זקן זה עם זקן. והאיש מהר אפרים, תדעו לכם, הוא לא גבעתי. הוא מהר אפרים. והוא גר בגבעה. הוא רק גר פה, הוא לא אזרח רשמי. ואנשי המקום, בני ימיני. אנשים מבנימין. הר אפרים זה יותר טוב מבנימין. כאילו. מה יש למי שכתב את זה נגד בנימין? שאלה מאוד טובה. אנחנו מן הסתם נענה עליה, אבל ייקח זמן. וישא עיניו היער. והנה, שלושה, לא. ויסע עיניו היער את האיש האורח ברחוב העיר. כן, שוב, הקבלות כבר ברורות, אני לא צריך לחזור עליהם. אבל הוא רואה את האיש האורח ברחוב העיר, ויאמר האיש הזקן, בוא, כדאי לך לבוא אליי. זה לא בדיוק מה שהוא אומר. קודם כל מתחקר אותו. אנה תלך ומאין תבוא. כן, כלומר, לאן אתה הולך ומאיפה אתה מגיע. ויאמר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירקתי הר אפרים, משם אנוכי, דרך אגב, ואלך עד בית לחם יהודה. כי אני הלכתי פשוט, אני הגעתי משם, אבל אני פשוט הלכתי לבית לחם יהודה, ועכשיו אני חוזר משם לירקתי הרפיים, ואת בית השם אני הולך, שזה לא ברור בכלל מה הוא מנסה לומר פה, ואין איש מאסף אותי הביתה. כן? אני הולך לבית השם, ואף אחד לא מאסף אותי הביתה. עכשיו גם פה אפשר לדון בשאלה אם הוא שיקר או לא שיקר, האם הוא באמת התכוון ללכת לבית השם.
למה שהוא
ישקר? כאילו, למה שהוא ישקר? כי זה נשמע טוב.
לא, בית השם.
אני הולך לבית השם, ואף אחד לא מאסף אותי הביתה.
לא לנוכרים
ירוסים
כאלה. אני
בכוונה
מגיע למקום של יהודים,
ובכל זאת אנחנו נמחים. בית השם הכוונה מקום של יהודים? זה יהיה הסגור היחיד שזה בתנ"ך שמשתמשים בזה במובן כזה.
שילה נמצא באזור?
שילה זה אחרי זה. צפון יותר.
מה זה
אם אתם רוצים לדעת איפה שילה, אז כתוב לכם. כן, בסוף הסיפור, כי גם בני ישראל הרי לא ממש היו בשילה באותה תקופה. אז מסבירים להם. ואמרו, הנה חג השם בשילה מימים למימה, ימים עם ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש, למסילה העולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. קיצור, צריכים להסביר ככה במפורט, איפה בדיוק שילה? כן, בקיצור, אז אתם הולכים מפה, כביש 32, בקיצור, שם אתם תראו איזה גבעה כזאת עם איזה בית השם כזה. אז, אז זה שם באזור, זה יותר צפונה ממה שהם נמצאים בו, מהגבעה. זה כבר נמצא בנחלת אפרים ממש, שילה. למרות שחזל אומרים שיש ראש תור שיוצא מבנימין ומגיע לשילה, כי הרי חייבים שכל הבתי השם שאי פעם השם שכן בהם יהיו בנחלת בנימין. כן, זה הכלל אצל חזל. ומצד שני, משום מה, ירושלים שנמצאת כולה בנחלת בנימין, חזל אמרו שיש איזה רצועה שיוצאת מיהודה ולוקחת מתחת למזבח. אז כאילו, זה, לא יודע, נחלות שם, אבל לפי חזל נראות כמו פאזל. שכל אחד יש איזושהי רצועה שנכנסת לבא בתור. ואני אפילו לא רוצה לדבר על איך נחלת אשר וזבולון מסתדרות. כאילו, האם אשר ישב לחוף עמים או זבולון לחוף עמים משכון? אז עושים איזה רצועה מוזר, בקיצור, עזבו. אז בכל אופן, הוא מסביר לו בצורה ארוכה ומאוד מבולבלת, כנראה שהוא גמגם, למה, מאיפה הוא מגיע, לאן הוא הולך, ושאף אחד לא מאסף אותו הביתה. עכשיו, ברור לו, לאיש הלוי הזה, שזה לא מספיק. ולכן הוא מוסיף, וגם תבן, גם מספו, שאמור להזכיר לנו משהו, יש לחמורנו, כן, אולי זה בבראשית, יש לחמורנו, לחמורים יש גם תבן ומספו, וגם לחם ויין יש לי ולעמתך. כן, צריך לחם ויין בשביל האכילה שתייה, נכון? רק הלינה חסר להם. לחם ויין, הבאנו מבית לחם. ולעמתך. מה? ולנער עם עבדיך. כן, את הנער נשים עם העבדים שלך. אין מחסור כל דבר. מה? כן, למרות שאין מחסור כל דבר, דווקא התכוונתי שיזכיר לכם משהו אחר. מה זה מזכיר? המילים הן ממש חוזרות במקום אחר. מילה במילה.
פסם
יחד. כן, זה פשוט ציטוט משם. כן, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ. ואז כן, ואז פה אין מחסור כל דבר. הביטוי אין מחסור כל דבר שמופיע גם פה וגם פה, איכשהו מעניין. ויאמר האיש הזקן, שלום לך. כנראה שזה הספיק לו מה שהוא אמר, מצוין. רק כל מחסורך עליי, רק ברחוב אל תלן. עכשיו שוב, גם פה אפשר להציג את האיש הזה בצורה מאוד טובה. הוא בן אדם אחלה גבר, הוא מסכים לארח אותם.
אבל הרגע מה שאין מחסור בפלינה, אז כאילו כל מחסוך...
עכשיו, אבל זה כבר שלב שני, אבל לפני זה, למה הוא בכלל מתחקר אותו? יש פה מישהו שרוצה עזרה, אז
תלן אותו. ואין המזרח שולך בלילה באמצע
שום
מקום.
לא, הם לנים שם, זה היה נורמלי ככה.
אבל הוא כאוס עושה את זה.
שמה?
לא, הוא מתחקר את זה, כן.
כן, זהו. אבל האיש הזה מתחיל לתחקר אותם, מאיפה אתם באים לאן אתם הולכים, ונשמע כמעט כאילו הסיבה לזה שהוא מסכים זה כי שניים ככה מהרפיים. כן, אני מהרפיים, אתה מהרפיים, אז בסדר, אפשר לסמוך עליך. אבל אם לא, אם הוא היה גדי או משהו, שום דבר. אז זה יכול להיות. כמובן שכמו שאתה אמרת, כן, רק אחרי שאומרים, אין מחסור כל דבר, לא חסר לנו בכלל, אז הוא אומר, מצוין, כל מה שחסר לך עליי. כן? עכשיו הוא רגוע, יכול לומר את הדברים האלה בצורה שתשמע, מאוד מכניסת אורחים. כן? הוא יודע איך להישמע טוב, רק פשוט זה לא ממש אמיתי וכן. אוקיי, שלום לך, רק כל מחסוכה עליי, רק ברחוב אל תלן. עכשיו הוא מתחיל להישמע קצת יותר כמו לוט, שכאילו לא, אל תלינו ברחוב, אז הוא מפציר בו כביכול. ויביאו לביתו, ויבוא ללחמורים, כנראה הוא בלה להם את הבלילה שהם אוכלים.
רק ברחוב אל תלן זה ממש מוזר, כי הוא התלונן. האורח הזה התלונן כל הזמן הזה, שאף פעם לא מכניס אותו. אוקיי, טוב, בסדר, בוא נעבד, רק ברחוב אל תלין.
אז כמו שאמרתי, שזה כנראה רומז להקבלה ללוט. ששם הוא באמת הפציר בהם אל תלינו. אז אפשר להסביר מילולית איך כן בכל זאת זה מסתדר, אבל החריקה הזאת כן כנראה רומזת ללוט. אפשר להסביר פה בפשטות שכאילו, רק ברחוב אל תלן זה כאילו, לא, רק, אני לא רוצה באמת שכמו ש, כאילו, כמו שאתה מבקש, אני לא רוצה שתישן ברחוב. אני מבין שאתה באמת צריך מקום לינה.
אתה לא מתעניין בו, אז לא יודע.
כן.
אם אומרים, כל כך לא אכפת עם האורחים היום, זה בכלל אכפת.
בכל אופן, אז זה כל מה שאני יכול להוסיף בנושא. אני לא רואה פה איך עוד אפשר להוכיח איזה משהו. אז אוקיי, ויבוא לחמורים, וירחצו רגליהם, כן, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ. וירחצו רגליהם זה לא של החמורים. כן.
אבל גם נגמלך.
מה זה?
גם נגמלך.
בפרק ההוא כן. בפרק ההוא הגמלים הופכים להיות הדמות הראשית. זה ברור. זה ממש ברור. טוב, זה שיעור אחר, אבל כן. הגמלים שם עם הדמות הראשית, הם מופיעים יותר מרבקה ומהעבד. כלומר, מספר הפעמים שהגמלים מופיעים שם בסיפור. באופן מפחיד ממש. וכן, רק סתם כאנקדוטה. הם מגיעים לשם עם 10 גמלים ועם אנשים, נכון? והשכם ללכת הוא ואנשים אשר איתו והלכו, כן? בסוף הסיפור, כשהעבד חוזר, יש אנשים איתו. כלומר, הוא בא עם 10 גמלים, נכון, אבל עם אנשים. אבל כשהוא מציג את מה שהוא אומר על האישה הזאת, שכאילו, איך אני יודע מי האישה שזה, אז הוא אומר, אם אני אבקש לשתות, ואז תגיד, אוקיי, לך וגם לגמלים. עכשיו זה נשמע מאוד הגיוני, בתחילת הסיפור כשאנחנו לא יודעים שיש עוד אנשים, אבל אם אנחנו יודעים שיש עוד אנשים, אז הוא יושב לבד, ואז היא רואה המון אנשים צמאים וגמלים, ואז היא אומרת, לך וגם לגמלים. איפה האנשים? זה כאילו ממש מדגיש את הסיפור של הגמלים, אבל שוב, זה נושא לשיעור אחר. בכלל, הסיפור הזה, זה הטבע שלו, שהוא מקביל לכמה דברים. יש לו גם הסיפור בהמשך. יש הרבה שימוש בסיפורים אחרים, בסיפור של פלגש בגבעה, לכן ככה אנחנו נפתחים כל פעם לעוד ועוד כיוונים, אבל בסוף אנחנו נסגר. כן? שיתמות. בסדר. ויאכלו וישתו, שזה חשוב. הם המטיבים את ליבם. נו, זה מעניין. הם המטיבים את ליבם ממש נשמע, מפה מתחיל הסיפור המקביל ללוט. שם זה, טרם השכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, עשה בו לבית. פה, הם המטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני בליעל, מכאן ההקבלה לסדום, כן? אנשי העיר, אנשי סדום, אנשי העיר, אנשי בני בליעל. נשא בו את הבית, מתדבקים על הדלת. אז הם המטיבים את ליבם, זה לא באמת מקביל לטרם השכבו, כי טרם השכבו זה לפני שהם הלכו לישון, והם המטיבים את ליבם, הכוונה הם הולכים לישון. נכון? הרי אמרנו כבר שוויטב ליבך זה השינה. מה? הם אכלו ואכלו וישתו. ואכלו וישתו, סיימו לאכול וישתות. הם המטיבים את ליבם, הם באים ללון, ואנשי העיר, אנשי בני בליעל, נסע בו את הבית. כלומר, הם יותר גרועים מסדום. סדום, לפחות לא יעירו אותם. נכון? זה ממש גזר שיניים להשיב. ולכן הם יותר גרועים מסדום. מטיבים את ליבם, זה לא שהם ישנו, יכול להיות שהם לקראת שינה. הם מטיבים את ליבם. מה זה אומר? איזה פעולה אקטיבית הם עושים? מתארגנים לקראת שינה זה להטיב את ליבם. זה מתארגנים לקראת להטיב את ליבם. להטיב את ליבם זה כבר שהלב טוב, נכון? או כי אוכלים.
או שזה פעולה.
כן, אפשר להטיב את הלב בעוד דרכים, אבל פה שההקשר אומר שכנראה זה לישון, אז אין הכוונה לתכנון לישון, או להתארגנות לישון. זה לא מטיב את הלב כל כך.
פעולה כאילו מתמשכת.
כן, ישנים. זה לאורך כל הלילה יכולים לישון, אבל תוך כדי הלילה מגיעים אנשים שמפריעים להם לישון. נסע בו את הבית, מתדבקים על הדלת. מתדבקים על הדלת, נשמע כאילו, מה זה מתדבקים על הדלת? דופקים את, כן, דופקים על הדלת זה מה שעושים לדלת, נכון? דופקים עליה. להתדבק עליה זה שאתה דופק את עצמך עליה. כן, מתדבקים על הדלת. ויאמרו אל האיש, בעל הבית הזקן, או בעל הבית הזקן, למור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. כן, גם כן סיפור דומה לסדום, הם מבקשים את אותה בבקשה, הוציאים אלינו ונדעה אותם. אז הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. ויצא עליהם האיש בעל הבית ויאמר עליהם, אל אחי, אל תראו נא. כן, אל נא אחי תראו, שזה מה שלא תאמר. הוא יוצא אליהם ואומר להם כך, אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. כן, אל תשכבו משכב זכור. הנה הביתי הבתולה, הופיעה לגשר, והוציאה את תנועותם, וענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם.
אני אומר שזה הבעיה.
מה הבעיה?
הוא אומר, אחרי שהם כבר באו לביתי, ולקחתי עליהם אחריות, אז זה נבלה שאתם באים ועושים את המוניטים.
אם הם ברחוב בכיף, תעשו מה שהם
רוצים. רגע. שתי שאלות. קודם כל, אתה לקחת יותר את הניסוח שכתוב בלוט. כן? שבלוט, מה נאמר הרי בלוט? לוט אומר משהו כזה. אנא אחי תראו, הנה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש. הוציאנה את הן עליכן, ועשו להן כתוב בעיניכם. רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. זה כבר נימוק. כי הם באו בצל קורתי. בסיפור הזה, אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת, לא מוביל לזה שאל תיגעו ברוחים, אלא לא, כאילו, אין לי בעיה איתו, פשוט תיקחו את הפילגש שלו.
נכון.
אני לא חושב, כי אפילו אם תגיד שכאילו, טוב, זה לא אורח, זה רק רכוש של האורח, אבל זה רכוש של האורח.
אבל
אז הוא לוקח לו אותה.
אבל הוא הוסיף גם את הבת שלו לכל העסק הזה,
אז
כאילו זה לא...
אז זה בסדר פעם.
לא, זה לא יכול להיות עניין של...
של מה?
זה פשוט לא עניין של הכנסת אורחים, זה עניין שהוא לא רוצה שיגעו באורח הזה, ספציפית באיש הזה.
כי?
כי הוא
ממין זכר.
נכון.
וזה מה שאמרתי.
זה, אני אומר שזה לא קשור להכנסת אורחים שלו, כי הוא מציג גם את הבת שלו.
אה, כן, כן.
ואני אגיד שזה כי הוא מפיים.
כי?
כי הוא
מפיים. ומה?
והבת שלו לא מפיים?
אה, כי יש לו איזה עניין כזה עם זה.
לא, אני, אז למה פתאום אחרי אשר בא אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת? אז פשוט תגיד, אל תעשו את הנבלה הזאת.
אה, לא, הוא עצמו לא יכול לדבר על זה, כאילו, ולטעון טענות על הבן אדם הזה, אם לא בגלל שהוא בא אל ביתי, ואני עכשיו יש לי איזה מין משפט הגנה עליו, משהו כזה. זה הרי מה שהיה נהוג בזמנם. כשמישהו בא לבית של מישהו, אז כביכול הוא עכשיו תחת חסותו. עד היום, אצל הבדואים. כן, אתה יכול כאילו להיות במלחמת חורמה איתם, אבל אם אתה אורח אצלם, אתה יכול להיות רגוע, אתה יכול לישון בשקט. אז... מה?
לרגע שתצא עם מפתן הדלת.
או אם אתה תגיד משהו לא יפה לאשתו, אבל זה גם כן... בכל אופן, זה המנהגים של פעם. אז שוב, כך או כך, הוא כן מסכים להוציא את הבת שלו ואת הפילגש של האורח. זה אין לו בעיה. והוא גם מוסיף, אין לו בעיה בכלל להגיד, כן, וענו אותם. אצל לוט, ברור מה הם הולכים לעשות, אבל הוא לא יגיד את המילים המפורשות. כן? הוציא נא אתכם עליכם, ועשו לכם, ועשו להן הטוב בעיניכם. כן, גם עשו להן. כן, פה זה עשו להם. אולי זה סתם חילוף, ואולי זה מכוון. כן.
אולי זה אמור להקביל ליפתח?
ש?
שגם הסיפור הגורש של יפתח, יפתח נלחם לבת שלו, ופה הוא פשוט זורק אותה יפתח לא שמח על זה שהוא צריך להקריב את הבת שלו.
אוקיי, ופה הוא זורק אותה ל...
זה
סתם
לא אכפת לו, כאילו כאן זה כזה
אכפת לו בכלל. שוב, אני לא יודע אם לא אכפת לו. יכול להיות שאלה איך קוראים את זה. גם בלוט, אותו השאלה. כשהוא יוצא, אז האם הוא אומר ככה בנושלנטיות כזה, אה, הנה, קחו אותם, והכל יהיה בסדר. או שהוא עומד שם באימה, איש זקן מול כל העיר, כן? ודרך אגב, כל העיר, נכון? כתוב פה כאילו, והנה אנשי העיר, אנשי בני בליעל. כאילו, כל אנשי העיר נמצאים שם. מה? וענו אותם, כן, בסבבה. כי ברור שזה מה שהם הולכים לעשות להם. אבל מה שלא אכפת לו זה להגיד את זה במפורש. כלומר, הדיבור שלו הוא דיבור יותר גס. זה מה שמתכוון. כן. ולא תעשו דבר נבלה הזאת. ולא אהבו האנשים לשמוע לו. ואצל לוט כמובן מה קורה כאן. טוב, נקרא את זה. חבל שלא זה. ואמרו גש הלאה. ואמרו, האחד בא לגור. עכשיו על הגור הזה, מישהו שגר פה. מגן על האורחים. כן, אחד בלגור וישפוט שפוט. אתה נרא לך מהם, והפצרו ואיש בלוט מאוד. בבקשה. כן. ויגשו לשבור הדלת. זה המתדפקים הזה. ויגשו לשבור הדלת. וישלחו אנשים את ידם, והביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגר. ומשם הכל כבר היסטוריה. מה שקורה שם הוא פשוט המלאכים באים, שולחים את היד שלהם ולוקחים את לוט פנימה והכל נפטר. כאן, הפוך. ולא עבור אנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו ויוצא עליהם החוץ. כן, הוא כמו אחד המלאכים בא ותופס ומעביר לרשות השנייה, אבל פה לא מרשות הרבים לרשות היחיד, אלא הפוך.
זה לא אותו איש.
זה לא אותו איש.
זה המערך.
כן, כן, זה האיש בעל הפילגש. למרות שעכשיו שאתה אומר את זה, אפשר בהחלט לקרוא שזה אותו האיש. ויחזק האיש בפילגשו של השני. אבל זה באמת קצת יותר דחוק. בכל זאת, כן? למרות שזה מסביר את הפסוק שאחרי זה, אבל עדיין, אני חושב שזה קצת מוריד.
מה העניין? כשהוא נגד, כאילו, מצד אחד נגד זה שהם עשו משהו לאורח שלו, ולאורח שלו, כאילו, לא אכפת לו.
כי זה דרך הטבע. זה איש ואישה, זה לא איש ואיש. זה כבר הגיוני יותר. כן, זה לא... זה טוב. היום אנחנו לא צריכים לדבר על זה, הרי כל יומיים היום מפרסמים כתבה של עוד דעה בנושאים האלה, וכל אחד מציג את עמדתו, שכאילו שהומוסקסואלים זה טוב, אבל זה לא טוב, וזה כזה טוב. יש המון תפיסות שאפשר להציג כיום. בזמנם זה היה נתפס כדבר נורא והיום, יחסים בין גברים. אבל אם זה בדרך הטבע, שזה לאישה, אז בסדר, אישה הרי היא רכוש, אז היא לא צריכה להיות כאילו עם הסכמה בנושא. כאילו, זה טבעי. אם אני אחליט, אז הנה, קחו אותה. זה ודאי גס, וודאי שזה לא דרך הגיונית, וודאי שהסיפור הזה בא לומר שהם היו אנשים זוועתיים. כן? אבל ברור ההיגיון המעוות שלהם. ברור איך הוא עובד. כן, ויחזק האיש בפילגשו. דרך אגב, ויחזק, כן, אתם זוכרים את ויחזק מקודם? ויחזק בו חותנו אבי הנערה, וישאיר אותו ככה 5 ימים שם. עכשיו, ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוץ. וידעו אותה והתעללו והכל הלילה עד הבוקר, וישלחו הקהלות השחר. כן, זה אותה לילה של ותבוא להם השמש. אז יש חושך, וזה כל הסיפור של ההתעללות, עד עלות השחר שאז משלחים אותה. ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח האיש אשר אדוני השם עד האור, עד זריחה. ואז שוב זורחת השמש. כמה נחמד, נכון? פסטורלי ממש. ויקום אדוני אב הבוקר, כן, פותח את החלון, רואה את השמש, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו. כאילו, זה מה שנכון, הוא קם בבוקר והתכוון ללכת. הרי מראש הוא הגיע רק עם חמורים ונער. כן? והנה, אופ, משהו תקוע לו ברגליים, והנה האישה פילגשו נופל את פתח הבית וידיה על הסף. מה? כמו דגון. למרות שאני הלכתי דווקא לכיוון אחר, יש פה הקבלה, והנה נופל, כן? והנה סיסרה נופל ארצמת, או והנה אדוניהם נופל ארצמת, אצל אהוד בן גרה, ששם גם יש ויפתח דלתות העלייה. נכון? בדיוק כמו פה, שיש ויפתח דלתות הבית, והוא רואה את זה. אז פותחים את הדלתות ורואים מישהו נופל מת. אז ככה גם כמו שמה. גם פה. מה זה? היא לא מתה. זאת שאלה? יש כאלה שהתענו שהיא עדיין לא מתה, היא פשוט לא עונה. נכון? דרך אגב, מכאן ששתיקה כהודעה, כי מה הוא אומר? ויאמר אליה, קומי ונלך. ואין עונה. ואז הוא לוקח אותה. ויקחה על החמור, ויקום האיש, וילך למקומו. אז אפשר לומר שהיא עדיין לא מתה, רק שהיא לא ענתה, כי היא כבר הייתה מעולפת או משהו כזה. עדיין, זה כבר נראה לי מוגזם אפילו לסיפור של פילגש בדיבה, לומר שהוא לקח את המאכלת וניתח אותה בעודה בחיים. אז זה כבר מוגזם, אבל בסדר, די ברור שהיא מתה. בכל אופן, הוא מגיע למקומו, ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, כמובן שהוא התנקדת יצחק, ויחזק, עוד פעם ויחזק בפילגשו, כמו מקודם שהוא החזיק בה והוביל אותה ל... מה זה? שהיה צריך להחזיק אותה? כמה נחמד. וינתחיה לעצמיה ל-12 נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. כן, כמו וישלחו הבעלות השחר שהתחיל בויחזק האיש בפילגשו מקודם, נכון? ויחזק האיש בפילגשו נותן אותם להתעללות, ואז וישלחו הבעלות השחר. אז גם פה הוא מחזיק בפילגשו, מתעלל בגופה שלה, ומשלח אותה גם כן בסוף. ההקבלה בין מה שהם עושים לבין מה שהוא עושה ברורה, כך שמה שנוצר זה שגם הוא ממש 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 בן אדם רע. אז כמובן לא משווה, אבל יש השוואה פה.
במיוחד שלא ברור שהיא מתה. כאילו גם אם היא
מתה. לא נאמר במפורש שהיא מתה, נכון. והיה חול הרואה, ואמר לא נהייתה ולא נראתה כזאת. אבל למרות שהוא רואה, לא נראתה כזאת. למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה, שימו לכם עליה, כנראה עצה, עוצו ודברו. כך נגמר הסיפור, וכך שהוא שולח את זה בכל גבול ישראל, ואז כולם רואים את זה. דרך אגב, הוא מחלק אותו ל-12 נתחים.
כולל שבט בנימין.
כולל שבט בנימין, אלא אם כן נגיד שלוי זה זה, אבל זה לא סביר, לוי מפוזר.
הוא משלח
אבל בנימין. מה הוא משלח? כנראה הוא משלח שליחים. כלומר, אנשים שממש אומרים מפורש מה נאמר. למרות שמיד מה שקורה אחרי זה, שכולם מתייצבים ומגיעים ונאספים ורוצים לשמוע מה קרה. ואז הלוי מדבר. אז יכול להיות שפשוט הם רוצים לשמוע מכלי שון אחרי שהם שמעו מכלי שני, אבל עדיין זה נשמע שהם לא לגמרי יודעים מה קרה. אז זה הסיפור כולו. ובדקה שנותרה לנו אנחנו רק נגיד, כדי שיהיה לכם תמונה ככה מסודרת, כדי שנוכל לדבר על הסיפור בשבוע הבא. אז מה בדיוק המבנה של זה? זה מבנה מאוד פשוט, אין פה מה להסתבך. הרי אם היינו מחלקים את הסיפור ליחידות, אז איך היינו מחלקים אותו? מה?
אצל
האחסן. האמת שאתם
מתחילים
לפני, אבל יש כאילו בבית שלו, נכון? בביתו, זה בערף עין. ואז אחרי זה יש את בית לחם. אירוע. ואז אחרי זה הדרך. כן, בדרך הם דנים, וזה, כן יבוס, לא יבוס, וזה. בדרך. ואז אחרי זה עוברים לגבעה. בגבעה.
בית האורח.
האירוע. כן, בית. מה?
כל בית.
נכון, כן. וכמובן בביתו. כמובן שאתם רואים שזה מתחיל בביתו, נגמר בביתו, ויש לנו את האירוח שבבית לחם מול האירוח שבגבעה, כניגוד. ממש מנגידים לנו בין שני הצדדים האלה, אולי זה מסביר לנו את האריכות בתיאור של הרוח פה, כדי להשוות ביניהם. וזה מעניין שבניגוד למה שקורה בסיפור של לוט, הרי בלוט מה קורה? לוט מערך אותם בצורה מסוימת, ואז מגיע הסיפור של האלה שמתדבקים אל הבית וכו'. בסיפור שלנו, הרוח היפה והטוב, אפילו עם הרמזים הספריים ללוט, נמצאים בסיפור של בית לחם. כי בכל הרוח היפה של אברהם ושל לוט, מופיע כאן בבית לחם, וכאן יש איזה רמזון קטן על האיש הזקן, אבל הכל נראה הרבה יותר זהיר. כן, הוא קודם כל מתחקר אותם, ואז אחרי זה לוקח אותם, וזה, בקיצור, לא כזה ברור. וכמובן, שהאיש עצמו מציע את הפילגש הזקן, כאילו מציע את הפילגש.
האירוח שלו בטוחה יותר מקביל לאירוח של, בסיפור של רבקה.
מה, עם לבן?
כן, עם לבן.
אוקיי, תראה לי את זה אחרי זה, אבל זה רק משתלב במה שאני אומר, זה מצוין. כי אז גם שם, גם האירוח אצל לבן הוא אירוח מאוד אינטרסנטי. כן, לבן, רואים איך שכל מה שהוא מנסה לעשות זה בשביל איזה אינטרס מסוים שיש לו, אבל צריך ללמוד את הסיפור בשביל לראות.
מי הדמות הראשית בסיפור?
מי הדמות הראשית?
יש דמות
ראשית? מי עובר את התהליך בסיפור? ואני לא מדבר על התהליך הפיזי.
זה מצג, אני חושב.
זה, אפשר להסתכל על כל הסיפור כמצג, אבל פה אנחנו, זה מסוכן. כי במידה מסוימת, להמון המון המון סיפורים אפשר לעשות את זה. כלומר, אפשר להסתכל על הספר בראשית כמצג לתורה. אפשר להסתכל על, לא יודע מה, על... טוב, יש הרבה דברים כאלה.
לא, אנחנו כמצג
לתורה. רק הסיפור, כן. זה כדי להציג את ההתיות בבנימין, כלומר...
אוקיי, אבל זה סיפור סגור.
כן.
הדמויות לא ממשיכות הלאה. זה לא מצג לזה, זה ודאי שזה הסיבה והגורמים למלחמה. אבל זה סיפור סגור עם זה. מי עובר את התהליך? אני לא יודע מי פה עובר את התהליך. אני לא... הפילגש אמרתי, לא התהליך הפיזי. אבל לא יודע, אולי יש הזקן. סליחה, לא יש הזקן, יש הלוי. כן.
איזה תהליך הוא עובר?
מה? איזה תהליך הוא עובר? מי רצון לדבר על ליבה לשחיטתה וזריקתה לכלבים? בסדר
רחום. בכל הסצנות.
אני חושב שהוא זורק אותה.
לא, קודם זורק אותה לכלבים ואז שוחט אותה. אמרתי, בסדר הפוך.
מרכז
הדרך?
מרכז
הדרך, כן, מפה לפה. עכשיו, כמובן שאם אנחנו כבר נכנסים לעניינים ומתחילים להבין על מה רומזים לנו פה, כל הסיפור הזה רומז לדוד, שאול, ראינו כבר, נכון? אז כשיש לנו בבית לחם אירוח נהדר, ובגבעה, גבעת שאול דרך אגב, אירוח לא משהו, וזה בנימין, והולכים עכשיו לחסל את בנימין, יש פה כמה רמזים לשאול, אז זה כבר רומז למה מטרת הסיפור הזה, כן? לא יודע אם המטרה הרשמית של התנך, אבל הוא ודאי רומז לאיזה משהו ביקורתי על שאול. סתם לדוגמה, תפתחו רק ככה בסוף העניין כדי להדגים לכם את זה, את המלחמה הראשונה של שאול, כשיש עוד אנשים שלא מאמינים בו, אבל בינתיים...
הוא
חותך את הכולרים... לא, כן, אבל הוא מגיע מן השדה, דרך אגב. כן? והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. שזה בדיוק כמו הסיפור שלנו פרק פגיבה. אני בפרק י' א' בשמואל א'. עכשיו, נחש העמוני בא ליבש גלעד, שאנחנו נפגוש אותם בסיפור של פלש בגבעה, ואומר להם, אני רוצה לעשות לכם ברית, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל, ואז הם חכים 7 ימים, שולחים מלאכים בכל גבול ישראל, בכל גבול ישראל הם שולחים מלאכים, לספר על החרפה שהולכים לעשות. כמו הפלש בגבעה. ומגיעים גבעת שאול, ומדברים על הדברים באוזני העם, וכולם בוכים, ויסו חולם את כולם ויבכו, גם ביטויים שמופיעים בשופטים לגבי פילגש בגבעה, ואולי גם בבוכים. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול מה לעם כי יבכו. ויספרו לו, ותצלחו איך אלוהים על שאול בשם הקשר מדבר
דבר חבר מאוד.
מה זה?
גבעת שאול זאת הגבעה.
כן, כן, כן. ויקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל, ביד המלאכים למור. אשר עננו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל, ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד השם על העם, ויצאו כאיש אחד. כן? אותם ביטויים שמופיעים פלגש בגבעה, אני לא עובר על כולם, אבל יש הרבה פה ביטויים שנפגוש בפרק הבא. אצל שאול. אולי זה אפילו סיפור תיקון למגמה ההפוכה שקורית בסיפור שלנו, של להשתלח בבית שאול. כן? אז יש פה איזשהו ניגוד מסוים בין בית דוד לבית שאול, שוודאי שהצד הטוב זה בית לחם, וגבעה זה לא משהו. דבר דומה מאוד קורה בדברי הימים. לא רומז לשום דבר, אבל שם גם כן, לא בית לחם, אלא ירושלים, מזוהה עם בית דוד, ולא גבעה, אלא גבעון, מזוהה עם בית שאול. וכי לפחות לפי הסיפור שם, אז בית שאול הוא מגבעון. ובנוסף גם הבמה הגדולה בימי שאול, בגבעון, ובית דוד מעבירים את זה לירושלים. וזה לא, זה לא מדבר יחיד, יש שם הרבה רמזים מהסוג הזה.
יש פה בסוף הסיפור, יצא עליכם ועשיתם לנו כתוב ככל הטוב בעיניכם.
כן, נכון. אפשר להמשיך, יש פה עוד ביטויים, גם בהמשך. זה לא, יש כמה, פשוט הפסקתי כי הבנתם את הרעיון. אבל כן, ברור שהסיפור הזה הוא מעין פילגש בגבעה, אבל לטובת שם. כאילו איך שהוא יצא ומנצח והכל טוב וכו'. וכן, וכמובן, זה שהם שביחסים טובים בבנימין וביבש גלעד, רק הוא מקבל את ההיגיון שלו מהסיפור של פילגש בגבעה, שבו בעצם יבש גלעד היו ה... כאילו, הם לא באו למלחמה נגד בנימין, ואחרי זה הם גם היו המקור לבתולות בשביל בני בנימין. אז זה. טוב, אז נרחיב בנושא שוב בשיעור הבא, אבל הרעיון הכי מבני הכללי מאוד ברור.
מי שיש לך שבאת תוכל סבורה. מה אתה אומר?